אנחנו בכלל זין דין נטילת ידיים לתפילה לברכות ברכת הידיים אשר יצר ואלוקי נשמה. נעשה פה קצת הקדמה, בסדר? אז המושג של נטילת ידיים בעצם בפשט אין לו מקור בתורה. יש קידוש ידיים מרגליים, שזה לשון קדושה. אנחנו יודעים שיש מצב של תומה, זה מינוס, יש מצב שטהרה זה אפס, טהרה זה בעצם רק שמוסר ממנו התומה, ואז יש מצב של קדושה, שזה פלוס. אז האפס הנוטרלי זה טהרה. טהרה סך הכל פירושו הסרת התומה.
שאלה כללית, למה אנחנו מבקשים מאישה שתהיה טהורה ולא קדושה? למה אנחנו מבקשים מאנשים שתהיו טהורים ולא קדושים?
טהרה זה מטומאת נידה, לא הבנתי.
נכון, היא צריכה להיות טהורה מטומאת נידה.
יפה.
אבל אם הרעיון שהולדת אביהם וכל דבר זה משהו קדוש. אני אומר, כל העניין של ליצור בריאה חדשה,
זה כן השראת שכינה ביניהם, זה קדושה.
זה קדושה, אבל מצד שני אנחנו לא מבקשים ממנה לעשות דברים מעל ומעבר להיות קדושה, אלא מבקשים רק שתהיה טהורה, גם מהגבר.
שאלה טובה, הלאה, לא לעכשיו. הלאה, בואו נבין מה זה נטילת ידיים.
גם נטילת ידיים. למה אם כתוב קדושים תהיו, למה כתוב רק...
מה, לא הבנתי, קדושים תהיו זה לא קשור. קדושים תהיו זה לפרוש מעבר מהעריות, זה הרוח של ההלכה, זה לא קדושה הזו, לא על זה אנחנו מדברים. קדושים תהיו זה תרוממות עצמכם, לא במובן שתומת הידיים ותומת הגוף משרת
ומת. זה לא משהו כללי, קדושים תהיו גם?
כן, זה משהו כללי, שתלך ברוח ההלכה, תחיה חיים קדושים, במובן שאל תאכל בשר, אתה יכול, בן אדם יכול לקום בבוקר, לחיות עם אשתו הראשונה, אחר כך ללך לאכול בשר, שחיטה מעולה, אין שום בעיה, לשתות יין כל הבדץ, אחר כך הוא הולך עם אשתו השנייה, אחר כך הוא שותה שוב יין, שוב סטייק שני, אחר כך הולך עם אשתו הרביעית, אחר כך שוב בשר, שום יין, עכשיו זה סוג בשר שלישי, כל היום הוא יכול לבלות בלהיות בהימה, אבל הוא עושה את הכל בהתר. נכון, אומרת את רק קדושים תהיו, אל תחיה חיים של היתר שהם חיים לא קדושים. אדם צריך להיות קדוש, מעבר, תיכנס לרוח ההלכה. זה קדושים תהיו. תפרוש, הבן אדם לא יכול לומר, אני חי בהיתר, יש לי בדץ על כל הנשים שלי, על כל הבשר שלי, הכל. הכל אני עושה בהיתר. לא, קדושים תהיו. הלאה, אבל זה לא קשור לענייננו. חזרה לדין שלנו. אז יש לנו, בתורה יש לנו מושג שהכהנים שהם טהורים, לפני שהם מתחילים את העבודה במקדש, הם צריכים קידוש ידיים ורגליים. זה המושג שכתוב בתורה. עכשיו, התורה כשהיא מתארת את התומה, היא מדברת על מציאות שבן אדם נוגע במשהו, וידיו לא שטף במים. אין לנו מושג מדאורייתא שהידיים טמאות ושאר הגוף לא טמא. אין כזה מושג מדאורייתא. אבל כשאנחנו קוראים את הפסוק, על פניו הפסוק מדבר בדיוק על מציאות כזו. אז חז"ל אמרו לו, מדאורייתא או שכל הגוף טהור או שכל הגוף טמא, אין מציאות שרק הידיים טמאות. זה שהכהנים שוטפים בצורה מיוחדת את הידיים והרגליים לפני עבודה, זה קדושה, זה לא טומאה. תומה זה או כל הגוף טמא או כל הגוף טהור. הכהנים בעבודה יש מצווה מיוחדת, קידוש ידיים ורגליים. עד פה אנחנו יחד, ברור? אוקיי. בא שלמה ובתינו ועשו תקנה חדשה, נטילת ידיים. אמרו, אתה רוצה לאכול קודשים? שטוף את הידיים שלך לפני קודשים. אבל רגע, או שכל הגוף טהור או שכל הגוף טמא, גזרו תומה על הידיים. התקנה הזו התפתחה במהלך הדורות, באלף שנים אחרי זה, עד דור של שמי והילל, ובית שמי ובית הילל.
אבל התקנה של שלמה זה רק לפני אכילת קודשים.
יפה. בסדר. התקנה התפתחה לאכילת תרומה, ואז התקנה התפתחה שסתם ידיים הם טמאות, זה בית שמי ובית הילל, אחד מהיותך דבר, שכל ידיים שאתה לא עקבת אחרי מה שהם עושים, סתם ככה, בן אדם לא עוקב אחרי מה שהידיים שלו עושות, אז אולי הוא גירד בראש, אולי בדיוק נגע בנעליים, אולי בדיוק הרים משהו מלוכלך, והידיים שלו מלוכלכות, סתם ידיים טמאות, זה שניות לתומה, זה גזירה של בית שמי ובית הילל. עכשיו זה היסטוריה גסה של נטילת ידיים. עוד לא הגענו לנטילת ידיים שלנו. עכשיו, יש לנו, צריך לחלק בין הנטילות ידיים. יש לנו נטילת ידיים ללחם. שזה שריות מהתקנה של נטילת ידיים לתרומה, מאחר וכדי לעשות לחם תמיד צריך לשים מים עם הקמח, אז הקמח תמיד הוכשר לקבלת תרומה. אז חזל השאיר לנו איזושהי שריות מדיני תרומה וטהרה, ואמרו לנו שכדי לאכול לחם אנחנו נוטלים ידיים, ונטילת ידיים הזו היא שריות מהתקנה של נטילת ידיים לתרומה. אז הנטילת ידיים הזו באמת קשורה לדיני תרומה וטהרה. מתי אוכל יכול לקבל תרומה או להעביר תרומה? מחלוקת רש"י תוספות, האם זה לקבל תרומה או להעביר תרומה, זה צריך להיות שיעור כביצה. אז מתי אתה מברך על נטילת ידיים לצורך אכילת לחם? דווקא אם אתה הולך לאכול שיעור כביצה. לדוגמה, זה שאריות, כי זה נוגע לדיני תרומה וטהרה, לדיני תקנת נטילת ידיים של בית שמאי ובית הלל. עד פה אנחנו יחד? אוקיי, עכשיו חוץ מזה יש לנו נטילת ידיים בבוקר כשאנחנו קמים, וזו תקנה מדרבנן, והיא תקנה או כהכנה לתפילה, ואז לא ברור למה לא מברכים על נטילת ידיים גם למנחה וערבית, שחז"ל תקנו למדרבנן שלפני כל תפילה אדם ייטול את ידיו כהכנה לתפילה, או שהנטילה הזו היא בעצם כי אני מתחיל יום חדש בעבודת הבורא, כמו הכהנים בעבודה בבית המקדש, ככה אני קם בריאה חדשה, אני בריאה חדשה של הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הולך לעבודת כהני, כל הלילה הידיים שלי נגעו במקומות המכוסים, עכשיו אני בריאה חדשה, שני טעמים, או כי הידיים שלי נגעו במקומות המכוסים, עכשיו אני נטל אותם, או שזה לא קשור לטומאה, זה כי אני בריאה חדשה, ואני נוטל ידיים בבוקר, חז"ל התקינו לי נטילת ידיים. אם זה קשור למקומות המכוסים, וזה לתפילה, זה מחלוקת ראש רשב"א, או שזה כהכנה לתפילה, והידיים שלי נגעו במקומות המכוסים, או שזה כי אני בריאה חדשה לעבודת הבורא, ואז זה רק בבוקר. מחלוקת ראש רשב"א, למה תקנו נטילת ידיים בבוקר? עם ברכה על נטילת ידיים. עכשיו, חוץ מהשני טעמים האלה, ראש רשב"א, או כי הידיים נוכחות לצורך התפילה אני צריך לטול ידיים, או כי אני בריאה חדשה, חוץ משני הטעמים האלה יש עוד מושג שמופיע בש"ס, ואנשים מבלבלים את המושגים. זה מושג אחר, ולא עליו תקנו את נטילת ידיים עם ברכה. יש מושג אחר שהגמרא אומרת בת מלך היא, שיש רוח ששורה על האדם, כמו שראינו בחיי אדם בהתחלה, שכשבן אדם ישן רוח תומה שורה עליו, כשהוא קם הרוח תומה עוזבת אותו, חוץ מקצה הצבעות, קצה הציפורניים, ובשביל זה צריך את הידיים להוריד את הרוח תומה, ושלושה פעמים סירוגים. זה דין אחר, זה דין לגמרי אחר, בכלל דין של רוחות, דין שלא קשור לעל נטילת ידיים והברכה, לא. עכשיו נתחיל את הסימן שלנו, כלל זין, דין נטילת ידיים לתפילה ולברכות.
לא משאירים אוכל מתחת למיטה, זה בגלל אותו רוח רעה ששורה על האצבעות?
לא נראה לי, רוח אחר. כתוב בפסוק בתהילים, מרחץ בניקיון כפיי והסובת מזבחה השם, מזה סמכו חכמים שאסור להתפלל, בן שחרית או מנחה או מעריב עד שיטול ידיו במים עד הפרק. פרק זה מקום חיבור, דהיינו חיבור היד לזרוע. פה עכשיו מעיקר הדין, הגמרא מדברת על שני נטילות ידיים, נטילת ידיים לצורך תפילה שהיא עד פרק אחד, ונטילת ידיים לצורך ברכת כהנים שהיא עד פרק שני. עכשיו אנחנו פוסקים מעיקר הדין שנטילת ידיים לצורך תפילה יד הפרק הזה, הראיה של הכהנים אנחנו נוטלים רק עד פה, ואילו מעיקר הדין היינו פוסקים שנטילת ידיים לתפילה זה עד פה, לכהנים היינו צריכים ליטול עד פה ואנחנו לא נוטלים עד פה. זאת אומרת מעיקר הדין אנחנו פוסקים שנטילת ידיים לתפילה זה עד פה, עד מה שנקרא באנגלית הנוקלס, החיבור אצבעות לכף היד, ונטילת ידיים לכהנים מעיקר הדין זה עד החיבור של כף היד לזרוע. ובגלל זה ביום כיפור ותשעה באב, שאחד מהאיסורים זה שאדם לא אמור לרחוץ, אז מה שאתה צריך לרחוץ לצורך התפילה זה בעצם רק עד פה. בן אדם כשהוא נוטל ידיים אז הוא צריך לחשוב, אני לא מקבל על עצמי בנדר את המנהג הטוב הזה של ליטול את כל היד כדעה אחרת, אני עושה את זה כחומרה, לא כעיקר הדין, לא מקבל להנהגה טובה. ואז בן אדם לא מחויב לזה גם בתשעה באביון כיפור. אף פעם לא חשבתם את זה קודם, נכון, אבל זה שאתם עושים את זה בתשעה באביון כיפור זה כבר מורה שזה בעצם הכיוון שלכם, אתם בכלל לא ידעתם את הסוגיה כשהייתם בר מצווה, אז בסדר, אז עכשיו אתם יודעים, זה בעצם הנהגה טובה שאנחנו לא מקבלים עלינו בתור נדר. כן,
למה לא נפסק איזשהו הלכה אם יש צורך למשל במים גם לא להחמיר בזה?
אין בעיה בזמן אחר. מאחר ואנחנו לא מדקדקים בשום דבר, כשאין לנו מים, אני מסתובב ברחובות ומטילים מים בלי די על כל הצמחים שסתם לנוי, אז אני לא צריך להתחיל להחמיר בזה. קודם שאני אקצר במקלחת, כמה אנשים מחבים את המים כשהם שמים סבון על הראש והשאר הגוף? כמה אנשים מחבים את המים באמצע? קודם שיתחילו להחמיר בדברים שלא קשורים למצווה. זה מצוות רבנן, אני לא רואה שאף אחד מחמיר בשום דבר אחר. אני הולך למקווה, אנשים מפילים את המים כאילו אין מחר. אני הולך ברחובות, אנשים משקיעים את כל הירק שבעולם ולא מעניין אותם כלום. אז אני בנטילה ידיים שלי, שזה מה זה, זה כלום, אני צריך להחמיר. קודם שיחמירו בכל השטויות שעושים ממים. לא. אני מסכים איתך, אילו הייתי רואה שנוקטים באמצעים, אני נדהמתי, אין מים במדינה, אז המשקיעים סתם דשא? מה? אנשים שוגעים. זה לא הוגן. אבל אני לא צריך להתחיל להחמיר בדברים קטנים כאלה, כשבזה אנשים מכירים. אני עומד במקווה, בא לי לצעוק, מה איתכם? מי יתיר לכם ככה לבזבז מים? לא יודע, אז אני אומר, כשאני רואה שמתחילים להקפיד בכל התחומים האחרים שמבזבזים פי מאות, אז אני אחשוב, אולי יגיע הזמן גם להחמיר בזה. אני מסכים לך שיש שלב שנחמיר גם את זה. אבל אנחנו לא בשלב ההוא, אם מבזבזים מים בכל המדינה על שטויות. ככה נראה לי אני. סתם ממה שאני רואה מסביבי, אני נדע מזה. אני לא מבין את זה. הלאה. מזה סמכו חכמים שאסור להתפלל בין שחרית או מנחה ומעריב עד שיטול ידיו במים עד הפרק, דהיינו חיבור היד לזרוע, דומיית דכהן המקדש ידיו לעבודה, אפילו אין בהם שום תינוף ולכלוך, ואפילו היה עוסק בתורה או באמצע סעודה, וכל שכן בסתם ידיים. אז זה דין שמשום מה לא זכה לפרסום. תעמדו פה לפני התפילה, תראו כמה אנשים הולכים לטול ידיים לפני התפילה. למה? זה מצוות רבנן. בן אדם צריך להרים את הכוס ולחשוב מחשבתו. אני עכשיו מקיים מצוות דורייתא שהתורה אומרת לי, לא תסור, אני מקיים מה שחזל, תקנו, לטול ידיים לפני התפילה. אני מקיים מצוות עשה דרבנן, שהיא שני מצוות עשה דורייתא, כמו כל מצוות רבנן. ואני לא יודע למה המצווה הזו מסכנה עומדת נדחת. לפני מנחה וערבית לא רואה מי שנוהג את זה.
אם לפני מנחה, בוא נגיד. הלכתי 15 דקות לפני לשירותים, יצאתי, נטלתי, אשר יצר, למדתי 10 דקות.
כן,
אני צריך ליטול לשם תפילה?
כן, כי זה סתם ידיים. כל עוד שלא היית מרוכז בידיים, תראה עוד רגע בהלכה הבא. ודווקא כשיש לו מים מזומנים לפניו. אבל אין צריך לחזור אחריהם. אבל תחשבו, בימי חזל, מה זה היה מזומנים בפניו? אינו דומה, כל אחד מאיתנו מפונק, יש לו ברס בו. זה מזומנים לפניו. מה, כי אתה צריך לסובב את הפינה, כי אתה צריך לעמוד בתור, זה ודאי מזומנים לפניו. אין לי שום הבנה למה היום לא עושים את זה. הלכה ב', במה דברים אמורים בסתם ידיים? אבל אם נגע במקום מתונף, וכל שכן כשעושה צרכיו, אז אין את הכולה הזאת, צריך לחזור אחר מים עד פרסה לפניו, שזה הילוך שעה, פרסה זה 4 מיל, זה 72 דקות. בכיוון שאתה הולך במילא, אבל 72 דקות, ומלאחריו, אם זה בכיוון ההפוך מהנסיעה שאתה בדרך, אתה בדרך, אתה רוצה לעצור פה להצטרף למניין. אתה יהיה לך מניין עוד 72 דקות, אבל בא לך לעצור עכשיו. אומרת לך, לא, אם אתה תוך 72 דקות תשיג מים, תיסע עוד 72 דקות בכיוון שאתה נוסע. לא נוח לך, אז מה? אם אתה צריך לעשות ריברס, תלך תפוך, 18 דקות עד 18 דקות תלך כדי להשיג מים. תראו כמה זה היה חשוב לחזל. בן אדם הלך שירותים, צריך שטוף ידיים במים, לא מספיק עם הגבונים. ומלאחריו עד מיל, ואם יתיירא שיעבור זמן תפילה או שלא יוכל להתפלל עם הציבור, אין צריך לחזור אחר מים, אלא ינקה ידיו בכל מידי דמנקה, ואפילו במפה, בן אדם יכול לנקות בכל צורה, מדכתיב ארחץ, משמע במים, וכתיב בניקיון, משמע בניקיון באלמה, זה הדגש. אז בגלל זה, ולכן צריך לחלק, אז בגלל זה אני אומר, אם הוא יכול לנקות את הידיים במגבונים, ואחרת, הוא יפספס זמן תפילה או תפילה בציבור, אז תנקה במגבונים. אבל אם אין לך בעיה כזו, זה רק לא נוח, אז תתרח ותביא את המים, תקיים את הרחץ. וכן כשנגע באמצע תפילת 18 במקום מתונף, ינקה ידיו, ואין לכמן כלל חף ב', ובגלל זה אנחנו עושים ככה, והמשנה ברורה מדגיש שאנשים לא ישכחו לנקות גם בין האצבעות. לא מספיק המלמעלה מלמטה הזה, אבל לא ראיתי אף אחד נוהג כמו. הלאה, הלכה ג', סתם ידיים.
באמצע תפילה, באמצע 18?
אדם פתאום גירד בראש.
כן.
אדם פתאום גירד ברגל. אדם הכניס את היד מתחת לחוצה וגירד בגב. אז הוא צריך לנקות את הידיים שלו. סתם. מה? אם הוא עושה את זה עם בגד, אז אין לו בעיה. אני אומר, אם הוא שפשף עם בגד, אז הוא לא צריך לנקות.
הניקיון הוא אומר. כשהוא מנקה את הידיים.
אז הוא אומר, איך תנקה? אם יש לך בגד, אתה יכול לשפשף את איזה דרך שתוכל לנקות.
בגד הוא חייב על השולחן.
כתוב על עץ, אבל בימינו זה כל דבר שינקה את הידיים. כתוב, כל מידי דמנקה, כל דבר שנקה.
האמת, הפעולה, בגלל שגדלתי בראש...
השאלה היא הפוך, אתה לא רואה שהיד שלך התלכלכה בכלל. הראש שלנו הרבה יותר נקי מפעם, השאלה היא למה בימינו אנחנו מקפידים על זה, אבל בסדר. תחשוב בימים, היו מתקלחים פעם בשבוע, שבועיים. הראש היה מלא זהה כל היום. לא היה למזגן כל הזמן. התינוף שלהם חגג. כאילו, אנחנו היום לא רגילים להריח זהה. אצלם לא היה מושג כזה כמו לא להריח זהה. הם חיו כל הזמן בסירחון. לא היה אדם שהתקלח כל יום. כהן גדול כל יום. כהנים, כשהם היו בעבודה, כל יום היו עושים מקווה. אבל סתם העמך. בצרפת אנשים היו הולכים חצי שנה בלי מקלחת. לא, אנחנו חיים ברמת ניקיון שלא היה אי פעם. זה שאנחנו, אם בן אדם עולה על האוטובוס ומריחים את הזיעה שלו, אז חושבים עליו שהוא לא בסדר, זה הדור שלנו. לפני 100 שנה כולם היו ככה.
אבל באמת הוא לא בסדר. זה הדור שלנו הוא ככה, זה לא נותן תירוץ למה הוא כן בסדר.
אוקיי, סתם ידיים קשרים לתורה ולברכות, אבל אם היו מלוכלכות ומזוהמות, כגון שנגע בשוק וירך ומקומות המחוסים, או שחיכך ראשו ופשיטה כשעשה צרכיו, יחץ ידיו מי יש לו מים זומנים, ואם אין לו ינקה ידיו, וכן בישתין בשפשף. שפשף כוונה את הטיפות. אוקיי, אז זה תורה וברכות. אבל לתפילה הלכה ד' לכתחילה ייזהר ליטול כדין נטילת ידיים לסעודה, כמו על כמן בדין נטילת ידיים. אבל אין צריך רבית מים לתפילה, ומכל מקום אפילו לא נטל בכלי אלא שכשך ידיו בכלי יצא, אבל זה לא לכתחילה. לא יודע מי יתיר לאנשים, אנשים מדליקים את הברז, מכניסים את הידיים וזה, שמים את היד טיפה על קצה הברז ומשפשפים ידיים. מה זה? חזל אמרו ליטול ידיים, מה אנחנו עושים כולות? בימינו זה כל כך קל. הוא מברך על נטילת ידיים, זה בבוקר.
זה
בבוקר, בבוקר. אבל אם אין לו מים וצריך נקות ידיו, זה לא נקרא נטילה כלל. הוא מברך על נקיות ידיים, זה... הוא מאיר פה. המגן אברהם סימן דל דניח פציח עיון, שרב סימן קנת כתב שכן רוח דה אפילו, המטביל ידם ברך לעולם על נטילת ידיים. ואם כן, אחי נעמי אבלה לברך לעולם על נטילת ידיים. ולא הבנתי כלל. שהרי שם הטעם זה בכלל מתי מנה, שהרי כשהוא טובל, זה עוד יותר טוב מנטילה, זה ההיגיון של המחבר. כמו שכתב שם הטז בשם הרשב"א, וכן כתב רשב"א בתשובה סימן כן. מה שאין כן, האחה שיח יברך על הניקיון לנטילת ידיים, כיוון שאינו נוטל. אבל הטובל בנהר מברך על נטילת ידיים, כי זה כולל את הדין של נטילה. הטבילה היא יותר גדולה מהנטילה. מה? ככה הוא אומר. לא ברור לי שכולם יסכימו איתו, אבל ככה אחרי אדם אומר. אתה רואה, מגן אברהם נשאר בצריך עיון. עכשיו, זה מה ששאלת, מתי הוא מברך? אף על גב דקיימלן דצריך נטילת ידיים לכל טבילה. מכל מקום בזה קיים על הדין מברכין על נטילת ידיים אלא בשחרית לתפילה, כיוון שנעשה כבריאה חדשה וצריך לקדש עצמו ככהן המקדש לעבודה, ולכן נראה לי אם לא ברך על נטילת ידיים קודם התפילה לא יברך אחר התפילה, ולא מבעיה לדעת הראש תמצריך לברך גם במנחה ומעריב, שהרי הראש סובר שכל התקנה היא לצורך תפילה. הראש אומר זה לא דין בבוקר, באמת לפי הראש למנחה וערבית גם נוטל ידיים עם ברכה. שימו לב כמה חמור התקנה הזו לפי הראש, יש לזה אפילו ברכה, תקנה חמורה מאוד. תסביר על ידה על נטילה ידיים לא נתקן רק בשביל התפילה, אז לפי הראש ודאי שאתה כבר לא יכול לברך אם פספסת, לא ברכת כשנטלת בבוקר, אלא אפילו לרשב"א דקיימא לן קבתי לעניין ברכה. הרי אנחנו הולכים כמו הרשב"א, אנחנו לא מברכים על הנטילה של מנחה וערבית שלא לברך אלא בשחר. כתב הרי הרשב"א כותב, למה אני נוטל עם ברכה בבוקר? משום דינה עשה כבריאה חדשה וצריך להתקדש ככהן לעבודתו. משמע דווקא משום שצריך להתקדש, וזה שייך דווקא בתפילה שהוא במקום קורבן, אז זה אני מתקדש לעבודת הבורא, זה עבודה של הבוקר. ועוד נראה לי, אומר נוח חיי אדם, אז מה הפשרה שנעשה? אם לא ברכת על הנטילה על הבוקר, שזה קורה לפעמים, אז מה תעשה? אז ימתין התפילת המנחה, ויברך אז על נטילה, ידיים נחו לי אלמה, אומר, אז אתה גם לפי הראש, וגם לפי הרשב"א, כי עוד לא ברכת על הנטילה, שהיא לצורך עבודת הבורא החדשה. וצריך עיון, זה לא כל כך פשוט החידוש שלו.
הוא אומר דווקא לברך בתפילה שהוא במקום קורבן.
כן.
בוא נגיד פה, שהאכילה בצהריים זה בחג. הלך לישון סיאסטה.
כן.
קם. בגלל שהתפילה נתקנה במקום קורבן, גם יכול ליטול ולברך?
לא, חז"ל התקינו את זה רק על הבוקר.
כאילו
בריאה חדשה. לא, רק בבוקר בריאה חדשה. שער היום או לא. ככה נראה לי, אבל זכור לי שפעם ראיתי מישהו שדן בכיוון שאתה אומר. אבל לי זה נראה פשוט ככה. צריך ליטול, אבל לא שוב רק חדשה, לא נראה לי.
צריך ליטול שם הוא נהגע במקומות המכניסים.
או כי לא ברור לנו על הרוח האגם, כן לא ברור לנו. זה רשמה.
זה אומר למשל לגבי שבועות שלא הולכים לישון כל הלילה, אני בחדשה? לא, אז מן הסתם לא הייתי צריך לברך גם על נטילת ידיים.
זה תלוי במחלוקת רש בראש.
נטילת ידיים? לא, אומרים לך תלך.
רגע חבר'ה, אתם לא, אתם לא נותנים לו, הוא ידבר איתנו נראה לי. עכשיו שאלה אם אתם רוצים להמשיך או לעבור לתרי עשר. נסיים את הכלל או נסיים אחר?
נמשיך.
מה אתה אומר דני?
נסיים הכלל.
לישה, נסיים את הכלל. נכון להמתין לברך על נטילת ידיים עד לאחר שמנקה עצמו ורוצה להתפלל, ואז יוצא לחולי אלמה. אם אדם נוטל ידיים ומברך על הבוקר, אז הוא רק יצא לפי הרשב"א, אבל הוא לא יצא לפי הראש, כי זה לא הכנה לתפילה. אז אם אדם הולך שירותים, ואז כשהוא מוכן לתפילה הוא נוטל ידיים, אז זה גם בריאה חדשה כמו הרשב"א, כי זה העבודה. נכון, אבל הראש אומר הנטילה שאתה מריך לה זה הנטילה של צורך התפילה שחזלת כאילו דווקא צורך התפילה. אז אם כשאתה קם בבוקר נתת ידיים ואתה לא הולך להתפלל מיד, אז אתה לא עושה לפי הראש. כשאתה תבוא לבית כנסת ותלך להתפלל, אז תיטול ידיים ותברך שוב, ככה לפי הראש. אז אם בן אדם עושה כמו שצריך, הוא הולך לשירותים, ואז הוא הולך להניח תפילין, אז הוא ייטול ידיים אחרי שהוא התפנה בבוקר, אז הוא יכול לברך, ואז הוא יצא לכולי אלמה. אבל כשברך מקודם, אם בן אדם קם על הבוקר ונוטל ידיים, ואחר כך ייפנה, רק אחר כך הוא ייפנה את עצמו, להראש צריך לחזור ולברך. כי לפי הראש כל התקנה שלה על נטיל ידיים זה צורך תפילה, והוא עוד לא עומד לפני התפילה. ועבדו לא קיים על הנחי, בעצם מעיקר הדין אנחנו לא הולכים עם הראש, מכל מקום נכון להיזהר בזה. ועוד מבואה שם בשם הגמרא, אוחץ אדם פניו ידיו ורגליו בכל יום משום כבוד קונו. אז זה כשהיו דיונים במרכז הרב, האם להפעיל את המים החמים לפני התפילה בבוקר, ובבום אמר ודאי, מה זה המצווה, לכבוד התפילה, בן אדם מתקלח, הוא מגיע נקי לתפילה, זה טוב מאוד. זה יש חילוק.
אבל מה עם הראש? התפילין, לא טוב לתפילין.
רק שנייה, שלב. יש בזה חילוקים בין עדות מזרח, איפה שאנשים הולכים יחפים, או אנשים, הרגליים שלהם מלוכלכות, אז באמת הרמב״ם מביא, כמו קידוש ידיים ורגליים, שאדם יוחץ פניו ידיו ורגליו. אצלנו שמה, אנחנו לובשים גרביים, נעליים, הרגליים שלנו לא מלוכלכות בכלל, חוץ מהזעה של הגרביים, אבל זה לא לכלוך שרציני, כמו מי שמסתובב ויחף בארצות מערב. אז זה כבר נכנס, זה גדר אחר, חוץ פניו ידיו ורגליו, שאלה היא כמה זה מלוכלך. אבל שוב, זה דבר יפה לצורך התפילה. דני מעלה נקודה נכונה. הדיו של התפילין בהחלט יכול למחות ממים. ובהחלט אם אדם מניח תפילין כל בוקר והשיער שלו רטוב, אז זה גם יכול לגרום לבית שלו להתנפח. אז כדאי לייבש את השיער טוב לפני ששמים תפילין, לא ללך לשם המקווה להנחת תפילין. זה דבר נכון. בימינו יש הרבה אנשים שהרוב התפילין שלהם סוגרים אותם עם דבק וזה בעצם סגור הרמטי, כך שאתה יכול לקחת את זה איתך לבריכה ולא יקרה לזה כלום. זה לא ברור שזה טוב הלכתית, אבל הרבה תפילין באמת הם סגורות כל כך חזק עם דבק שלא כל כך קל להרוס אותם, אבל הבית עדיין יכול להתנפח, זה לא מועיל לבית. אני לא הייתי אבל בונה על זה וזרק את התפילין שלכם לבריכה, ואם הם נרטבו כן הייתי לוקח אותם לסופר לבדוק מה המצב בפנים.
שאלה כבר ידרף, אני בדרך כלל גם לפי המשנה ברורה הייתי עושה נטילת ידיים למעלה, הייתי יורד, הייתי נושא נטילה פה והייתי מתחיל את הברכות פה. בדרך כלל גם התאגלתי בבית שאני עושה את כל הברכות בבית, כי גם בבית כשהייתי הולך להתפלל הייתי הולך קודם לבית הספר ואחר כך היינו מתפללים, אז הייתי עושה את הברכות בבית ואז הייתי אחר כך כשהייתי מניח תפילין לא הייתי עושה נטילת ידיים שוב וכל זה. לפי הרשב"א יצאתי, אבל לפי הראש בכלל אני צריך לעשות על נטילת ידיים שוב או פה כן, אם אני יורד פה כן. אבל
הוא אומר ככה, אם לפי הראש אם אתה נוטל ידיים ואחר כך עושה צרכיך, אז הנטילת ידיים הראשונה היא לא סמוכה לתפילה, וממילא אתה לא יכול לברך עליה, אתה לא יוצא את הראש.
הנטילת ידיים הראשונה זה כדי להביא את הרוח לה.
אין לי בעיה שתאמר ככה, רק שתזכור שלפי הרשב"א הנטילת ידיים הראשונה היא יצאת בעת תקנת חז"ל.
אז יש לי בעיה לברך אחר כך?
לא, זה החידוש שלו, שהוא אומר שאחר כך זה גם טוב לפי הרשב"א. אני רק אומר שלפי הרשב"א לא כל כך פשוט שאתה לא יכול לברך על הבוקר כשאתה נוטל ידיים. הרי הרבה ישראל, מעם ישראל נוהג ככה, נכון? הרבה אנשים בבוקר נוטלים ידיים ואחרים נוטלים ידיים. ככה אותי לימדו בחדר. עברו כמה שנים מאז, אבל אני חושב שהרבה מהכלל ישראל מברך בבית, בנטילה על הבוקר.
כן.
וכל עוד שבן אדם ראוי לברכה, שהגופו אינו משוקץ, שזה לא מצב שהוא חייב ללכת להתפנות, אז יש לו גם על מה לסמוך. אפשר, ויכול להיות שזה רצוי. זה שוב אתה נכנס פה לדגש שלו, השאלה היא מה תעשה בינתיים. כאילו בן אדם קם בבוקר עושה צרכיו נוטל ידיים, ואז מה? ואז הוא הולך להתקלח, ואז הוא מתלבש, ואז בעצם הידיים שלו לא ראויות לתפילה אחרי שהוא שם נעליים והכל. הוא יצטרך לטול ידיים שוב.
כל זה לפני.
אני אומר, אז אתה לא יצא את כל הדעות. אני חושב שבזה טוב מאוד אם בן אדם עושה מנהג אבותיו. תמיד כשאתה מחפש לצאת את כל הדעות, אז מי אמר שזה ההבנה הנכונה בדעה היא? אתה עושה מנהג אבותיך.
יש אין מנהג אבותיו.
אם אין מנהג אבותיו, אז תלך, או עם אחי אדם, או עם משנה ברורה, זה טוב מאוד.
עכשיו שאלה אחרת. הרב דיבר על המגבונים.
כן.
מי שלא יכול לטול ידיים בבוקר, הוא לא יכול להרים את הכוס, ליטול, לא משנה מה. אין לו כוח. הוא בדרך כלל לוקח מגבון, מנקה ידיים ואומר על נטילת ידיים.
לא. מה זה שהוא אומר על נטילת ידיים? תראה, הוא אומר, תראה על נקיות ידיים. שהוא אמר בסימן קודם. אבל למה שבן אדם יעשה את זה? מה קשה לו עם נטילת ידיים?
הוא זקן, הוא במיטה, הוא לא זז במיטה.
לפי חיי אדם שיברך על נקיות ידיים.
לזקן גם קשה, מנה גבוה, קשה להחליף את
הנוסף
של הברכה והכל.
אני לא יודע, צריך לעיין בסוגיה שוב, לא יודע. לא יודע, סליחה. הלכה זין. בשחר אפילו לא עשה צרכה מברך אשר יצר, סיימנו נטילה ידיים של הבוקר, אנחנו עוברים לאשר יצר. אז גם אם אינם לא היה צריך להתפנות, הוא מרח שר יצר על מנהגו של עולם. בברכות השחר, הרבה מהברכות, אנחנו פוסקים כמו הרמה, שזה על מנהגו של עולם. גם בן אדם שלא שמע, תרנגול יברך. ובכל היום אחר שתיל מים או שנפנה, יחוץ ידיו ויברך אשר יצר. ואין צריך לברך על נטילת ידיים. לכל הכוונה פה היא אסור לברך על נטילת ידיים. ואפילו על טיפה אחת שבן אדם מטיל מרגליים, מברך אשר יצר, כאילולי שהטיפה הזו הייתה יוצאת, זה היה מזיק לגופו. אבל על ההפכה היינו מברך, וגם אין צריך לטול ידיו, זה לא כמונם. ואם מטיל מים בית פעמים, אינו מברך רק פעם אחת, זה לא יהיה אלא כאוכל בית פעמים, שמרך ברכת המזון אחת. כן, זה ברכת תודה, זה על זה שבן אדם...
מה זה דלא כהמונם?
המונם היו נוטלים ידיים כל פעם שהם הפיחו. הוא אומר, לא צריך. ונראה לי, דווקא שכבר הטיל בית פעמים, אבל המטיל מים, ולא ברך אשר יצר, כגון בתוך התפילה. הוא היה באמצע תפילה, הלך שירותים לפני 18, עכשיו סיים 18, והוא מוכן ללכת פעם שנייה, ואחר כך רוצה עוד פעם להטיל מים. כל עוד שהוא לא חייב ללכת, אם הוא יכול להתאפק, אם גופו אינו משוקץ, אז יברך תחילה, ואחר כך יטיל ויחזור ויברך פעם שנייה. שהרי, לשיטת הרמב"ם הוא פסק ככה בשולחן ערוך סימן כך, אפילו באכילה שבן אדם אכל ושכח לברך ברכת המזון, הוא רוצה לאכול עוד פעם, הדין הכי. שצריך תחילה לברך ברכת המזון, כיוון שכבר השיח דעתו מאכילה ראשונה. ואף דלא קנה לנחי, אלא קרמה שם, שהוא יאכל את האכילה השנייה, ואז יברך ברכת המזון על שניהם. מכל מקום, הדעת הגאון והשולחן ערוך דלא, למה צריך לברך אשר יצר בית פעמים? הגאון והמחבר בזה אומרים שלא, הוא כן יברך אשר יצר פעמיים. ואם כן, בזה שעדיין לא הטיל, יש לומר דלחולי עלמא מודים, זה צריך לברך מקודם, ובפרט שהתז פסק גם כן כשולחן ערוך, כן נראה לי, ובזה לחולי עלמא יברך מקודם, לפני שהוא נפנה פעם שנייה.
אז לפי הרמ...
אם הוא יכול להתאפק, אם הוא לא משוקץ.
לפי הרמ"א, הוא מברך רק אחרי הפעם השנייה.
שהוא אכל, באכילה.
לא, בהטלת מים.
בהטלת מים,
אם הוא כבר עלה. הלכתי לפני 18, פרדתי 18, אני צריך, לא עשיתי אשר יצר. אני צריך ללכת שוב, לחכות, לטיל מים, ליטול ידיים ולהגיד אשר יצר על ה...
זה לא כתוב מפורש. אז זה משהו אומר, מה שכתוב מפורש זה בדיעבד אחרי שבן אדם הלך פעם שנייה. אז הוא אומר שלדעתו, אם הוא עוד לא הלך פעם שנייה, שיברך ואז ילך פעם שנייה.
לדעתו כנגד הרמה.
גם עם הרמה.
למה גם עם הרמה? מהרמה רואים שבברכת המזון צריך לעשות הפוך.
זה דווקא בברכת המזון. הלכה ח' אחר שברך אשר יצר יסמוך לברכת אלוקי נשמה וכיוון שאינה פותחת בברוך ראוי לסומך לחברתה. כן, מכתחילה אנחנו עושים איזה ברכה סמוכה.
אבל מי אין הברכה סמוכה לחברתה?
לא שמעתי.
אבל אלוקי נשמה אין הברכה סמוכה לחברתה.
זה לא ברור אם זה היה אמור להיות או לא היה אמור להיות, אז לכתחילה מסמיכים אותה. והמשכין קודם אור היום, אדם קם בארבע, שים לו רעש, הוא לא מצליח להירדם, אז הוא אומר, טוב, אני אלמד חצי שעה ואז אני אחזור לישון, ובדעתו לישון עוד. אז לא יברך ברכה זו של אלוקי נשמה שנתת בי עד סוף שינתו, ואם לא ברך אותה עד אחר שיתפלל 18 אינו מברך עוד לאחר התפילה, שכיוון שכבר אמר מחיי מתים הוא דומה למחזיר נשמות. אז אין טעם לומר את זאת פעם. הנאור בלילה או שישן ביום אינו מברך אלוקי נשמה. ומכל מקום, אם ישן בלילה שיטין נשמין, שהוא מהלך 100 אמה, כמה זה 100 אמה? בוא נחשוב, אם מיל זה 2,000 אמה זה 18 דקות, אז 1,000 אמה זה 10 דקות, אז 100 אמה זה בערך דקה, נכון? לא, סליחה, זה 9 דקות. מיל זה 2,000 אמה זה 18 דקות, אז 1,000 אמה זה 9 דקות, אז 100 אמה זה עשירית של 9 דקות, זה 54 דקות, 54 שניות, לא, רק שנייה, 54 שניות, כן. שהוא מעלה 100 אמה, מברך, תבזה תואם טעם איתם. אז זה המחלוקת, מה זה מהלך שיטין נשמין. כן, המשנה ברורה מגיעה לשיעור חצי שעה גם כן, מה זה שיטין נשמין. שבזה תואם טעם איתם. ואם כבר ברך וחזר וישן בלילה, כן, בן אדם ברך כי הוא חשב שהוא קם.
אנחנו מדברים על אלוקי נשמה.
כן, ואז הוא חזר לישון, צריך עיון אם יחזור ויברך, ונראה לי תספק ברכות להקל.